רבותיי היקרים, אנחנו בפרק י' נדמה לי של ספר אורות התורה, בפרק על סתרי תורה ורחמיה. אז נראה לנו הקדמה כללית. בפסקה א', מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? זה דבר מעניין השאלה הזאת. אם אדם הוא ברח אחי, אז מה זה משנה מתי? אם הוא לא ברח אחי, אדם לא ראוי ללמוד סתרי תורה. הוא לא שייך בזה, אז הוא לא יודע, אף פעם הוא לא. אין לו זמנים שהם טובים בזה. אז מדובר פה על אדם שראוי לכך. אדם שזה שייך לו. שייך לו ללמוד סתרי תורה.
מה זה ראוי למה
שייך? אותו דבר.
לא,
מתי אדם ראוי ללמוד סתרי תורה?
הוא מעלה לגדות.
לא, זה לא מספיק. זה לא מספיק. ודאי שהוא צריך להיות ישר, ישר במידות, ושלא יהיו לו עבירות, וגם שיש לו ידע רחב בתורה. אז ויחד עם זה הוא צריך להיות בעל אישיות מתאימה לזה. האישיות המתאימה זה אישיות שאיננה מגיעה ליישוב דעת בלי העסק הזה. אבל יש אנשים שיכולים לחיות טוב מאוד בלי ללמוד ספרים. כן, יש אנשים טוב מאוד. הוא לומד הלכה, גמרא, משנה, קצת מוסר, קצת אגדות, קצת ספרי מחשבה, יש לו הכל. והוא מלא וגדוש בזה, אין לו צורך ביותר. כלומר, עולמו מיושב עליו על ידי זה. יש, מה? יש אדם, שנייה אחת, שאיננו מיושב על ידי זה. זה לא, זה לא ממלא אותו. כן, יש איזה, אז הוא שייך גם זה, כן. לא אותו דבר. לא, אני חושב גם, לא יודע. אז אם כן, פה מדובר על אדם שהוא ראוי לך. אדם, לא כל אדם, אבל אדם הראוי לך. אז גם הוא, יש לו זמנים שבהם טוב לו לעשות, וזה זמנים שלו. מתי הוא טוב ללמוד ספרי תורה? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה. מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש. ואינה משביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם. כי אם, עם ההיגיון הפנימי המדבר ברזי עולם. לא, אין לו מנוחה בזה. זאת היא התכונה של עסק בתורה לשמה. שעל זה שנינו בכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה. בסדר? ממילא מתברר מתוך כך שיש זמנים שהם לא מתאימים. מה עושים בזמנים הלא מתאימים?
לומדים
את הנגלה. לומדים, לא רק את הנגלה, אלא ידיעות פשוטות. כן? זה הלכה ב', זה פסקה ב'. כן.
תורה
לשמה
לא יכול להיות לומדים, ברגעים אחרי של התורה?
זה התורה לשמה המקורית. התורה לשמה באמת זה לשם קרבת השם, וקרבת השם מושגת על ידי סתרי תורה. כן. לא בכל עת ראוי האדם להופכות רוחניות עליונות, והעיתים הרבות שאין בהם הערה עליונה הן הן הראויות להיות מקודשות בלימודים הנגלים בגופי תורה ולעבודה מעשית. זאת אומרת שזה טוב שיש לאדם מה שנקרא זמנים רדודים. הזמנים הרדודים הם מתנה גדולה. אשרי מי שיש לו זמנים רדודים. כי הזמנים הרדודים, אני חושב כולם יש, הזמנים הרדודים משמשים לדבר חשוב, איסוף חומר. יש איסוף חומר, חומר פשוט, גלוי. יש הרבה דברים שצריך ללמוד בתורה, ולא תמיד יש לאדם כוח לעשות להם. ומתנים ליחוד. הוא צריך ללמוד דקדוקי הלכות, ללכות בשר וחלב. הוא לא יכול, עכשיו הוא כל הזמן על ליבו ואומר אל השם, ואתה אומר לו מה קורה כשהקדרה בלעה חתיכת חזיר. הוא לא יכול לצמצם. לכן זה טוב שיש זמנים ללא הערה, כדי שהוא יוכל לעשות דברים האלה, שם הריפוד הבריא של הקיבה הרוחנית של האדם.
אז בלי הערה, אתה תסתדר את זה לנפש
בעצמי? הערה?
בלי הערה הזאת, זה לא נפש בפנים.
אדרבה, בלי, אתה צריך להיות, להיות בלי הערה. אתה צריך להיות בלי הערה. בוודאי. הערה היא מפריעה. לא,
אני אמרתי,
גם
אדם שהוא עם
הערה,
אולי הוא גם שם צריך
אולי
לדבר על
עצמו, לא? לא תמיד. כי מתי הוא ילמד סדרי תורה? הוא צריך גם ללמוד סדרי תורה. אז שינצל את זה ללמוד סדרי תורה. לכן אומר כאן הרע, שזה בשביל העבודה המעשית. אבל כיוון שאור הנשמה מתפרץ, הנה, אתה רואה? זו תשובה לדבריך. כיוון שאור הנשמה מתפרץ, מיד צריכים ליתן לו את חופשו. כן? לא לדחוק את הנטייה הזאת. שילך ויתרחב, יצייר, ידמה, יסכיל וישיג, ישאף וישתוקק האדם לגובהי גבוהים, למכור שורשו לחיי נשמתו, לאור חיי נשמת כל העולמים, לאור אל עליון לטובו והדרו. שימו לב, יש פה הדרגה, כן? יש הדרגה, מקור שורשו עד חיי נשמתו, או חיי נשמת העולמים, או אל עליון. טוב, זה למדנו בלפעם שעבר. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה ג'. כשם שמנויה וגמורה היא, כלומר דבר ברור, פסוק, שאם רואה אדם שהצלחתו היא ברוחניות התורה ובחוכמת האמת, וקשה לו העיון הייחודי, אז חיובו הפנימי הוא לקבוע את החלק היותר עיקרי מזמנו לעיון ההוא המסתגל לרוחו. זה לגבי דברים רוחניים, לא סיפורי תורה. שאם אדם רואה שיש לו הצלחה בתחום הרוחני, אז הוא צריך את התעסקותו העיקרית לשים שם. כמו כן, אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו ומקרבו אל הקדושה בהרגשת לב ושכל פנימי, ומהלימוד הנגלה אינו רואה את הפרי הנחמד הזה, לא עוד, אלא שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו. כן, הרי העניינים הרוחניים מגרשים את הנטיות הגסות, אבל לא תמיד זה עובד. עניינים רוחניים נגלים משאירים אותו בגסות הרוח. אז מה עושים? אז מופת גמור. מה זה מופת? הוכחה, הוכחה גמורה שתיקונו הוא בלימוד, בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימי של חוכמת האמת. כלומר, הוא לומד כאן סתרי תורה בתור תרפיה. הוא בעצם איננו מסתפק, כלומר זה לא מועיל לו התרופות הרגילות. הרי התורה היא התרופה ליצרה, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע והרבי לו תורה, תבין, תבין, זה תרופה. תרופה, תרופה. מה? זה גם נכון, זה גם נכון, אבל זה פירוש אחר. הוא צודק הפירוש שלך, אבל הוא פירוש אחר. כאן עניינים, האדם הזה זקוק לרפואה, אז הרפואה בערך כלל זה התורה, אבל הרפואה הזאת איננה מספיקה, לא בתחום ההלכה וגם לא בתחום הרוחני הנגלה. יש שתי מסורות אמוניות בישראל, יש מסורת אמונית נגלית ויש מסורת אמונית מסתרת, והם לא אומרים בדיוק אותו דבר. אתה לומד כוזרי, מהר"ל, מורה נבוכים, זה המסורת הנגלית.
אתה יכול
אצל אדם הזה לא. יש אדם שזה לא מועיל לו. אז אדם שלא מועיל לו זה הוכחה שהוא זקוק לתחום יותר עליון. כן. או שירגיש בקרבו צרצוח וטהרה כזאת, עד שגם הלימוד הנגלי יעודדהו במדרגת הקודש, יוכל להרבות ולא יותר. זאת אומרת, הוא יתחיל קודם כל בספרי תורה, ועל ידי כך פתאום הוא יראה, שתורת הנגלה של האמונה פתאום גם היא מעודדת אותו, ועד שימלא, אז הוא יוכל להרבות ולא יותר, עד שימלא את תפקידו יפה וישוב עוד להתענג עוד בלימודי הרזים העליונים. כלומר, זה מין רצו ושוב בין הנגלה לנסתר. נגלה לא סיפק אותו, הלך לנסתר, התעלה על ידי הנסתר, חוזר לנגלה. מה?
זה לא בעיה.
הלימוד
הוא כדי לספק את הצרכים שלו ולא כדי ללמוד תורה.
זה אחת הסיבות של הלימוד. זה אחת הסיבות של הלימוד. זאת לא הסיבה היחידה, אבל זאת אחת מהן. בסדר? אתה צודק שזאת לא המטרה היחידה של הלימוד, אבל זאת אחת המטרות בכל זאת. נכון? ברור. ברור שלא מדובר על לעשות אותו מוסרי. צריך להיות מוסרי לפני שלומדים תורה. אבל פה מדובר לא על מוסרי, פה מדובר על עידון. עידון של נטיות.
מה?
מוסר. כן. אם אדם לא כאן... מה? נכון, בדיוק. תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. הגון על פי מה? על פי המידות שלו. כלומר, המידות זה לא דבר שלומדים מהתורה, זה דבר שלומדים לפני התורה.
התורה
מוסיפה עוד קומה. יפה. דרך ארץ קדמה לתורה. אז זה דברים דיברנו עליהם הרבה. אני לא יודע, אני לא מכיר כל אחד בפניותו פה בכיתה הזאת, לא יודע מי שייך לספרי תורה מי לא, אבל בכל מקרה, גם אם זה לא שייך לנו, נגיד, או לא שייך לך או לי, אבל זה חשוב לדעת את אורחותיהם של אלה שזה שייך בהם. כי יכול להיות שביום מן הימים אתה כן תהיה שייך לזה. בעת אם אתה צריך להדריך אנשים שכן שייכים לזה, צריך להגיד להסביר להם מתי כן, מתי.
יש
איזו
הגדרה שאפשר להבין שלא נמצא את התורה?
כן, ספרי תורה זה החלק הנסתר של התורה. החלק הנסתר של התורה נקרא בעברית בשם סוד. המילה סוד משמעותה המקורית היא אחדות. כן, כמו להסתודד. יחדיו נמתיק סוד. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלה אל תחת תירוי. כן, סודם מקביל לקהלם. הסתודדות. נכון? הסוד מגלה את הממד של האחדות שבבריאה, בעוד שהנגלה דווקא מחלק. לכן אומר ספר הזוהר, תורת הנגלה נקראת עץ הדעת טוב ורע, ואילו תורת הסוד נקראת עץ החיים. על זה הנגלה, אתה יודע, זה אסור, זה מותר. אז זה בדיוק ההבחנה בין הטוב לרע. בשביל זה יש תורת הנגלה. והתורת הניסה אמרה לך את האור האלוהי הכולל שמקיף את הדבר. ולכן יש גם סכנות מוסריות בלימוד הזה. אם האדם איננו מתוהר מבחינה מוסרית, הוא יכול להשתמש בתורת הנסתר כדי להצדיק את הרע. כן? כמו שמצאנו אצל תלמידי שבתאי צבי, ושבתאי צבי עצמו, שם רשעים ירקד, שהם היו אומרים לעשות עבירות לכתחילה, כדי לגאול את הניצוץ הקדוש שגנוז בתוך הקליפה. ברור, והיה להם ראיות מהזוהר לדבר הזה.
זה כמו עבוד טכנולוגיות.
נכון.
אבל כמו פה לפי נגש.
לא, זה לא
יהיה מצב רוח.
גם הרגש למצב רוח זה חלק מנפש האדם, אי אפשר להתעלם מזה. נכון, לכן צריך גם שכל, אבל אי אפשר להתעלם גם מההוראות של הרגש. הרגש יש לו גם כן מה לומר, הוא לא מפעיל את הכל, אבל הוא אחד הקטריון. לא, שהרי כל הקטריון הזה של הרגש איננו שייך אלא למי שכבר ראוי מספרי תורה. ראוי, יש פה עבודה שכלית שקדמה. וישוב עוד להתענג עוד בלימודי הרזים העליונים לאכול ובצובעה ולמכסה עתיק. אז חזל אומרים, מה זה למכסה עתיק? זה פסוק, כן? לאכול ובצובעה ולמכסה עתיק. אז חזל אומרים, אלו דברים שפיסה אותם עתיק יומים. כלומר, זה סיפורי תורה. יש לאכול ובצובעה, זה נגלה, מכסה עתיק זה הנסתר. והכל, כמובן, בשם שמיים, בכוונה תאורה. אז זה פה עונה על שאלתך. שאמרת, מה, כל הלימוד זה בשביל לרפא אותו. זה גם, אבל גם זה שהוא מרפא את עצמו על ידי הלימוד, זה לשם שמיים. זה כן. ולא בזה עינות עני. זה לא פסוק, הפסוק הוא כי לא בזה.
לא, עינות עני.
זה בספר ישעיהו נדמה. מה? זה הקדוש ברוך הוא לא יבוז לעינות, כלומר למאמץ של העני. אין עני אלא בדעת. זאת אומרת שהאדם משתדל לדעת את השם. כלומר, הוא עני, האדם הזה שהנגלה לא מספק אותו. אבל עניותו היא העושה אותו ראוי לספרי תורה. מה? זה פסוק בישעיהו. לאכול ולשבעה זה תורת הנגלה. ומכסה עתיק כי תורת הנסתר. מה זהו? שהגיל הזה הוא יעשה גם בזה וגם בזה. סעיף דלת. סעיף דלת היא תשובה על ביקורת חברתית. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים עוסקים עם ספרי תורה. וכשרואים אותם מתעסקים עם ספרי תורה, אנחנו מרימים גבה. מה, הוא הולך ללמוד קבלה? יש לו רפי השכל בכלל, מה הוא עושה כזה? לעומת זה מצאנו אנשים גדולים בתורה, ענקים בתורה, והם לא עוסקים בזה. מוזר. אז כאן יש איזה הסבר סוציולוגי של הרב. אפילו אם נמצא אנשים גדולים בתורה, ביראה וחוכמה, שאין העניינים של ספרי תורה נוגעים להם מפני גודל מעלתם, מפני שיש להם רכוש רב, להעסיק בו את רוחניותם במחמני התורה וחוכמה גלויים. למשל, דמות שכנראה עמדה מול עיניו של הרב בנושא הזה, זה רבי חיים מבריסק. רבי חיים מבריסק היה תלמיד חכם גדול, אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות. הוא כמעט היה ראש ישיבת וולוז'ין, והוא לא עסק בספר תורה, לא עסק בקבל, עסק רק בניגלו. אז למה הוא לא עסק? אז הרב קוק אמר על הפעם, ויש הוא לא יצא לפעמים. אין כל המילוי הרוחני שלו בא לו מתורת הניגלו, מפני עוצמתו וגודלו. הוא לא צריך. אז הוא אומר הרב, זה לא בישוש אנשים כאלה שאתה צריך ליפול ברוחך. אל ייפול בזה ליבו של אדם, שהוא מרגיש בקרבו חוש פנימי ולחץ של עריגה נשמתית אל אורחות הרזים. הוא אל תחשב שבגלל זה אתה לא בסדר. כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו, הרי פעם היו אומרים, צריך להיזהר בלימוד קבלה, שאדם לא יגיע ליוהרה, לגאווה. אבל היום מי שלומד קבלה הוא בזוי, זה בסדר. כי אפילו אם נחליט שתשוקה זו באה לו, מפני מיעוט כישרונו לעניינים הגלויים. זה שהוא לא מסוגל ללמוד גמרא, אז הוא הולך ומאז. מה בכך? סוף סוף, זאת היא מדת חבלו. וראוי לו לשמוע בחלקו. זה רואים את זה שהרבה בעיות פסיכולוגיות נוצרות בני אדם מזה שהם היו רוצים להיות משהו אחר ממה שהם. הכרתי פעם בחור, מכון מאיר, לפני 15 שנה, אמר לי, אני שבור. למה? כי אני לא הרב מרדכי אליהו. בסדר, אבל מי אמר שאתה צריך להיות הוא? אולי הרב מרדכי אליהו שבור שהוא לא אתה. אם כל אחד ינסה לבנות את חייו על פי דגל של אישיות אחרת, אז את עצמו הוא לא ידע, וגם הוא ייקשל, כי אף פעם אי אפשר להיות האדמה אחרת. אז מה שנאמר בתפילה של יום הכיפורים, אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. זה המשך. אבל לא זאת, עד שלא נוצרתי איני כדאי. אז זה הרב קוק מסביר בעולת ראייה. למדנו את זה כאן, לא? כן, למדנו. מה זה עד שלא נוצרתי? כל אותו זמן הבלתי מוגבל, עד, כן? מינוס אין סוף, עד עכשיו, עובדה, לא נוצרתי. זה ראייה שלא היו צריכים אותי. כי הרי לא נוצרתי. אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אז עכשיו שנוצרתי, זה סימן שהגיע הזמן שלי למלא איזושהי שליחות במציאות, להשלמת המציאות. זאת אומרת שרק אני יכול להיות אני. אלא? למה שלא אומר? כלומר, מה עכשיו, אם עכשיו נוצרתי, אז עכשיו אני כדאי. זה הלגיטימי. כלומר, אני האדם היחיד בעולם שיכול להיות אני.
אבל
כן, אבל אני אומר, אבל אני לא מדבר על הפוטנציאל הלימודי או של המעשי, דבר של האישיות. לך יש אישיות שאין לי, ולעולם לא תהיה מישהו אחר האישיות שלך. אז רק אתה יכול להיות בעל האישיות הזאת.
נכון, מה שהתלמיד הזה אמר, הוא אומר שאני יש לו פוטנציאל
כמו להיות המודקה. לא, זה לא נכון, יש לו פוטנציאל להיות עצמו.
כן, אבל הוא יכול, הוא מרגיש, הוא יכול להגיע לפחות לרמה של
עולמות חדיה. לא, אין דבר כזה, זה כמו שאני אסביר לך. אין דבר כזה רמה שכמו. כי כל אחד יש לו את הרמה שלו. זה כמו שרבי זושא מהניפולי אמר, כשאעלה לרקיע, ישאלו אותי מה עשיתי בחיים. לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה, אלא מפני מה לא הייתי זושא. זאת השאלה. כן. זה בריחה. זה בריחה. כשאדם רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. כן, על זה אתה מדבר?
כן.
זה כדי לברוח. לברוח מלהיות עצמו. מן האחריות שזה מטיל עליו.
הוא מכיר את עצמו.
הוא
מכיר את עצמו.
כל אדם. כל אדם מכיר קצת את עצמו.
אם הוא היום מכיר את עצמו, הוא לא יכול.
נכון, הוא לא מכיר את עצמו עד הסוף. נכון. הוא מתבייש מעצמו, הוא רוצה משהו אחר. אחד הסימנים של הבגרות זה כאשר האדם מוכן לקבל את זה שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר הוא. כי יש איזושהי בעיה, כשאדם לא מקבל את אותו עצמו, אז יש לו טענות כלפי ההורים שלו, טענה סמויה. כלומר, מדוע עשיתם אותי מה שאני? באיזשהו מקום זה טענה לריבונו של עולם. למה עשית אותי מה שאני דרך ההורים האלה? כלומר, הסימן לבגרות הנפשית, לאפשרות של הצלחה מבחינה מוסרית, זה כאשר האדם מברר שהוא רוצה להיות הוא. אז מה שאומר כאן הרב, אחד, הוא לא מוכשר, נגיד, גם אם אפילו נחליט שתשוקה הזאת, התשוקה הזאת בסתרי תורה, באה לו מפני מיעוט כישרונו לעניינים הגלויים, הוא לא מסוגל. מה בכך? סוף סוף, זאת היא מתת חבלו. חבלו נחלתו. חבל ונחלה, לא. זה לא מה שחשבת, אבל זה לא מה שהוא נחל. מה זה חבלו? חבל ונחלה. כן, זאת היא נחלתו, זה גורלו. וראוי לו לשמוח בחלקו. חלקו. כי קרוב השם לכל קוראה בימים מוקדמים, ולא ניכר לפניו שוע מפני דל. שוע זה עשיר, כן? דל זה עני. אז הוא לא עושה הבחנות. אם הלב טהור, זה בסדר. היי. ספרי תורה. יש איזה משהו מעניין בספרי תורה, שזה פופולרי. פופולרי. בכל הדורות. למדרגות לא אחרות, אבל תמיד. וזה מה שהוא יסביר למה. כן, כי לכאורה היינו צריכים להגיד הפוך. ככל שהעיון יותר עמוק, כך הוא יותר מעניין יחידי סגולה ולא את כולם. למשל בפילוסופיה, אנחנו רואים שעיונים פילוסופיים, רוב בני האדם קשה להם. קשה לקרוא את דקארט, או את קאנט, או את אריסטו, קשה לקרוא. יבש, נכון? יש כמה אנשים, הם פילוסופים, הם אוהבים את זה, אז זה אותם ממלא. אבל מה ממלא את הנפש של רוב בני האדם? האומנות, הדמיון, דברים שיותר קרובים אל הלב. ודווקא בסתרי תורה, בקבלה, למשל, אנחנו רואים תופעה מיוחדת, שזה מתפשט על כל הלבבות. השאלה היא למה? קודם רוצה להביא את השאלה, בסדר? שסתרי תורה מתפשטים אצל כולם. כולם זה אופנתי קבלה. וגם אם אנשים לא לומדים קבלה, אבל יש מנהגים על פי הקבלה שמתפשטים אצל כולם. זאת למה? אז הוא מסביר כאן, ויורף מה שאתה אומר. סתרי תורה, מתוך שהם באים ממקור עליון, מחוויון העוז של פנימיות הנשמה, חלק אלוה ממעל, בשביל כך הם יכולים להיכנס אל כל הלבבות. גם ללבבות האלה שלא באו למידה של דעה רחבה לקניין מדע רחב ועמוק. ושהם משתמשים בכישרונם זה שהוא הנטייה לרזה עליון, עם הידיעה בחושת המדעים שלהם. כלומר, אתה צריך לדעת מי אתה. זה שאתה הולך להתעסק בזה למרות שאתה לא ראוי, אז צריך לבוא מתוך ענווה, שהיא ממלאת ענווה. אז מביאים ממרכה לעולם. יש משל אצל הספרדים, מנהג, שבמוצאי שבת יושבים אחרי תפילת ערבית, קוראים זוהר. נכון? רבי יוסף, תקרא. אחר כך רבי דוד, תקרא. כל אחד הוא רבי. אתה שואל אותו הלכה אחת, הוא לא יודע. אז איפה זה בא? זה בגלל שכולם שייכים לזה. ואף אחד מאלה שקוראים את הזוהר איננו חושב שהוא גאון בזה. גם הוא יודע את חולשתו בתחום המדעי הנפשי, או אפילו השכלי. אבל יש פה איזה טהרת לב. כן, אמרו שקריאת הזוהר זה מתאר את הנשמה. מה? אקונומית. זה מנקה, אקונומית. אז זה דבר טוב, זה דבר טוב, זה בגלל הדבר הזה, זה מה שאומר. אז מביאים הם ברכה לעולם, ומגלים הם בחפצם הטהור אור גדול של דעת קדושים, שהיא לא נוגעה מכל מחלה שיש במצרים הצרים של חוכמת אדם וחוכסי לביש. כן, מה אתה אומר?
אז יש גדולה בזה שכל אחד יקרא זוהר.
לקרוא, כן, אפשר לקרוא. אבל זה כמו אמירת תהילים, כן? זה לא לימוד תורה. כן, אם אתה לומד בישיבה, אז אתה באת לישיבה כדי להתקדם, לא כדי להיות בעל בית טוב וישר. פה בישיבה אתה מתקדם, אחר כך תלך להיות בעל בית ואז תקרא זוהר. אבל פה אנחנו, זה כמו שאנשים אומרים לי, אני שואל לפעמים בחור, מה המערכת שלך? כן? אני נודני כזה, מתעניין במערכת של התלמידים. אז הוא אומר, תראה, אני פה, את פה לומד בשיעור של הרב שרקי, ופה יש לי שעה כל יום, אני עושה שניים מקרא אחד תרגום. לא, זה שניים מקרא, זה לימוד תורה. שניים מקרא אחד תרגום זאת חובה. את החובה הזאת אתה תמלא בדרך כשאתה ממתין שמישהו יוצא מהמקלחת, כשאתה בדרך לאוטובוס, כשאתה בדיוק ממתינים שבחדר האוכל ייפתח, אז תעשה שניים מקרא אחד תרגום. אבל שיש סדר לימוד הדבר הזה, זה חבל, זה ביטול תורה. צריך, זה מצווה לקרוא שניים מקרא אחד תרגום, אבל יש את זה בין מצוות לבין לימוד. אז זה נראה אותו דבר לגבי לימוד ספר הזוהר. אדם מרגיש צורך למלא את ליבו, זה מיישר לו את הלב, קורא זוהר, בבקשה תקרא. אבל לא שזה יהיה סדר הלימוד שלי בישיבה והוא לקרוא זוהר. חבל על הזמן. מה? השאלה איך לומדים רש"י? יש מי שלומד רש"י על הפרשה, יש מי שלומד רש"י על התורה, זה לא אותו דבר. כי רש"י על הפרשה אתה צריך להספיק, רש"י על התורה אתה צריך ללמוד. אז מי אמר שאתה צריך דווקא ללמוד את הרש"י של הפרשה הזאת? נכון? רש"י צריך להתאמת לפעמים כדי להבין דיבור אחד של רש"י, צריך שבוע שלם. מה? כן, זה
טוב.
כן,
כן. ולסיים
את
השבוע הזה,
הוא לא נשאר, נכון?
אבל
השאלה מה עושים,
לקחת סדר יום אחר,
זה שני דברים שונים. יש להם ככה תרגום, זה משהו לתת לחובה, או רש"י על הפרשה, זה גם כן טוב. אבל מבחינת לימוד, אם אדם רוצה באמת להבין את רש"י, צריך לתת לעצמו את הזמן. לפעמים כדי להבין דיבור אחד של רש"י, אני לא צריך להסתכל מפרשים, צריך להסתכל מספרים, כי רש"י הוא לא פשוט. רש"י זה דבר מאוד רציני.
אני חושב שרש"י פשוט, לא?
הוא פשטן, אבל זה לא פשוט להבין את הפשט שלו. איך הוא הגיע לפשט הזה?
כן?
פשטן זה לא שהוא פשוט, אלא שהוא מפרש על פי הפשט. אבל הפשט זה דבר עמוק. אני רוצה להבין פשט של פסוק. למשל, כתוב בתורה, לא תרצח. פשוט, נכון? פשוט, לא תרצח. עכשיו, כדי להבין מה זה אומר, צריך בשביל זה ללמוד, ללחות, שמירת נפש, שהוא רוצח לשמירת נפש ברמב"ם. ואני צריך בשביל זה ללמוד את הסוגיות בגמרא, מסביב ללא תרצח. ואיזה מקרה כן ירצוח, מתי לא ירצוח זה. זה דבר מאוד מסוגל, כן? רוצח בעקיפין, רוצח ישירות, כן? מה שמעדים, כן? אדם גרם, כן? גרם למותו של מישהו אחר, אז הוא רוצח או לא רוצח, מעדין לו, אז זה דבר מסוגל. למרות שזה שתי מילים בתור, לא תרצח. אז זה, וזה דבר, זה נקרא דיין פשט. כן, אתה אומר? זה מאוד עוזר
שהוא... דווקא אצל הספרדים הוא היה
מזיגה, אצל הספרדים יש פחות טראומה מן הקבלה. כן, בגלל שאצל האשכנזים הטראומה של שבתאי צבי הורגשה יותר, אף על פי שהשבתאות התפשטה בכל העולם היהודי. היו שבתאים בתימן, אצל הספרדים, אצל האשכנזים, בכל העולם כולו האמינו בשבתאי צבי, כל
היהודי.
חוץ מאדם אחד, וגם בצפון אפריקה זה התפשט. מה? אדוני היקר, אסדה לך שתניף חכם אחד אמר לי שהוא פתח את הגניזה של הקהילה שלו בצפון אפריקה, אני לא אגיד לך באיזה קהילה זה היה, והוא מצא בתוך הגניזה פיוטים לכבוד שבתאי צבי. היו, כן? הייתה התפשטות, רק מה שאחר כך התגברו על זה, התגברו. גם אצל אשכנזים התגברו בסוף. אבל אני אומר, הטראומה שזה הותיר בנפש הייתה מאוד חזקה אצל אשכנזים, ולכן יש רתיעה יותר גדולה אצלם. גרשום שולם, כן, פרופסור גרשום שולם כתב ספר ששמן שני כרכים, עכשיו תאיצי, זה אחת הטענות שלו, זה לא רק זה. טוב, איפה אנחנו? כן, אצל הספרדים זה יותר מצוי, כן, יותר מצוי. אם כן, אצל הספרדים מצאנו אסכולות שנרתעות מן הקבלה. גם אצל הספרדים. היום יותר פופולר, כלומר, כשמדברים על ספרדים חושבים אחד שמושפע מהקבלה, וזה לא תמיד ככה. כן, יש לנו עדויות על קהילות שונות, וזה לא היה בדיוק הכיוון. טוב. גם אצל האשכנזים יש הבדל בין עכשיו בין החסידים, יהודי גרמניה, אחד עם
זה.
אני אמרתי את זה? אני לא אמרתי לך את זה. אם ככה אז אני צריך לומר שאני חצי. כן. כן. עכשיו, אבל אם אלה האנשים לא יכירו את המגרד והחולשה שלהם, הוא מבסוט מזה, הוא חושב שהוא הכי טוב בעולם, כי הוא קורא זוהר. ולא ידאם ליבם על זה כלל, אלא יתנשאו בגובה רוח, שבאמת כל רזי חוכמה בפניהם גלויים, אז יקלקלו את חום הרגש, ולא יעצרו כוח לגלות את הפנימים הקדושים, ממקור המחצב של תהום הנשמה, שאינם מתגלים כי אם לדכאי רוח וענבי צדק. אז זה דבר מעניין פה. כדי להבין גמרא, אם יש לי גאווה, זה אומנם לא בסדר, אבל אני אגיד. כן? בעל גאווה שלומד גמרא, הוא מבין. בדיוק כמו בעל ענבה שלומד גמרא. מה שאין כן בסתרי תורה, מי שיש לו גאווה גם לא מבין. זה הולך ביחד. כלומר, יש סגולה בלימוד הזה, שהוא מובן רק לבעלי ענבה.
מי שלמד גמרא בגאווה,
יבין משהו. יבין משהו. לא, מהמידות, מהמידות. ענווה זה מידה, זה לא רגיש.
כן?
ויש שהם באים מגניזת הנשמה. מגניזת הנשמה זה קרוב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר על בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. שלאמר, השם מלאך, גאות לבש. אם יגויה, הגאווה, רק לא. כן, הגאווה והגדולה לחיי העולמים. מה זה גאווה? שאני מכיר את עצמי בתור המקור. זה שפיות, המקור זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת המקור. אז הוא אצלו, הוא היה גאווה. עשיר על השם, כי גאו, גאה. לא. זה לא נכון. זה גם נכון. זה גם נכון, אבל אני לא בטוח שזה בגלל זה שזה לא עובד. טוב. ועד. גם מי שאינו מוכשר לצייר בשכלו את דקות העניינים הנשגבים המוצאים בספרי תורה ובכל ההצעות של חוכמת הרזים. כן, הוא איש אחד, הוא לא מבין, יש דקדוקי דקדוקים, הרי קבלה זה פלפולים ענקיים, כן, בתחום הרוחני, אבל זה פלפול, פלפול מדויק. וכפי שאמרת, אם טועים בדבר אחד הכל מתמוטט. כן, ולכן המקובלים הם כל כך קשים אחד כלפי השני. זה אומר כך, זה השני אומר כך, כל אחד יורה על השני בתותחים. ואתה לא הבנת כלום, הוא אומר. ואתה לא הבנת כלום. אז יש אחד, הוא לא מבין כל הדיוקים האלה. הוא לומד קבלה וזה, הוא מרגיש טוב מזה. אז אומר, גם מי שאינו מוכשר לצייר בשכלו את דקות העניינים הנשגבים המוצאים בספרי תורה, ובכל ההצעות של חכמת הרזים, מכל מקום הרגש הכללי וההתעדנות הנפשית יוכל להרגיש מצד עצם טבעיותה של הנשמה המשכלת והחוש האמוני הטבוע בנפש. כלומר, זה משנה אצלו משהו. הוא יותר צדיק, יותר חסיד. משהו כזה, זה לא מחזירו למוטב, ממש, הוא לא רע, הוא לא אדם רע. אבל יש מאור שבדבר הזה, שמרומם אותו. נכון. והשימוש השכלי יוכל להיות אצלו רק לזכך את המושגים, שלא יפעלו אצלו פעולות מטעות, כן, שלא יגיע לעבודה זרה. כן, אם אדם לומד קבלה ממש בלי כל שכל, אז הוא יהיה עובד לעבודה זרה, זה ברור. כן, כי התיאורים שם הם תיאורים של הגשמה, וגם תיאורים של ריבוי באלוהות כביכול. אז אם אדם אין לו קצת הקדמה שכלית בדבר הזה, אז הוא יכול להגיד את זה. זה ודאי שהוא צריך. כן? שלא יפעלו אצלו פעולות מטעות הסותרות את הדעה הצלולה ואת האמונה הטהורה וזכות הכרותיה. לא, זה לא מהגלות, להודים זה לא הגיע מהגלות, אבל למשל, הנצרות נולדה מהקבלה. מהקבלה. זאת אומרת, ראשוני הנוצרים, הכת הראשונה של תלמידי ישו, היו אנשים שבאו במגע עם הספרי תורה שלנו. והם השתמשו בזה בצורה גסה. הם עשו מזה תיאולוגיה אלילית. וכל זה בגלל שלא קדמה אצלם השכליות הזאת. זה גם בעיה, נכון? לימדו אנשים לא הגונים. אני לא בטוח שכולם לא הגונים, בטח היו אצלם כמה אנשים יראי שמיים. אבל שלא הקדימו את הפעולה השכלית.
בעצם שבתאים?
למה להרבה שדבר? זה טרפה, זה נגד, זה לא טרפה. לא, זה לא טרפה. אבל זה ברור ש... אגב, היה יהודי אחד, רבי אליהו בן המוזג, חכם מקובל באיטליה. בסוף המאה ה-19, הוא נפטר בשנת 1901, או 1900, משהו לזה. אז, לא, 1901. אז הוא היה אדם גם מקובל, גם פוסק גדול, גם איש רחב אופקים מאוד, זאת אומרת, ידע את כל המדעים, כל הדתות, הוא היה אדם מאוד מלומד. אז הוא כתב ספר קטן בשם, הוא כתב הרבה ספרים, אחד מהספרים שלו, ספר קטן, לא כל כך מפורסם, טעם לשד. טעם לשד. מה זה טעם לשד? זה תשובות לדבריו של שדל. שדל. שדל זה השמואל דוד לוצאטו. לא, מה פתאום? מה פתאום? אין שום קשר. גם לא אותה משפחה אפילו. יכול להיות שנשים דורות רבים, כן, אבל... אבל הוא גם חי 150 שנה אחרי רמח"ל, לא לבלבל. שד"ל, קראו לו פרופסור מצרפת, הוא הקים את בית המדרש לרבנים בפדובה, באיטליה, והיו לו דעות קצת משונות, היה אדם חכם מאוד, אבל גם היה נגד הקבלה. כן, הוא אמר שהקבלה זה לא אמת. כתב ספר, ויכוח נגד הקבלה. ויכוח נגד הקבלה. וכנגד הספר הזה, הרב יהו בן המוזל כתב לו טעם לשד, שבו הוא דוחה את כל הטענות, שפשוטים מביא ראיות לאמיתות הקבלה. והטיעון המרכזי של הספר שם, זה שעתיקותה של הקבלה מוכחת, כי מה שטען שדל זה שהקבלה הומצאה באמצע ימי הביניים, ושחז"ל לא היה להם שום קשר לדברים האלה. לא, זה לא חדש. זה גם רבי יהודה אריה ממודנה, זה בעל ארי נועם, רבי יהודה אריה ממודנה, ויעבץ,
וזה.
כן, זה השפעה של ההשכלה הברלינאית. כן, יקה, נכון? משהו כזה. אז בקיצור, התזה המרכזית של רבי יהודה בן המוזד היא שעתיקותה של הקבלה מוכחת מעתיקותה של הנצרות. הוא מסביר את זה. עכשיו הוא מראה, טוב, לא ייכנס עכשיו לפרטים, אבל הוא מראה שכל היסודות של התיאולוגיה הנוצרית אין להם שום הבנה, אין שום אפשרות להבין כיצד נולדה תורה כזאת מימי רבותינו התנאים, בלי להניח שהייתה איזו תורת סוד מסתרת שהיא בעצם מתאימה לקבלה, שהיא שימשה כתשית לזה.
משה רבנו,
לא יודע, משה רבנו, כן, כן, יש הרבה דברים. אגב, תדעו לכם ש לצערנו הרב, בוותיקן יש להם איזה מין קוילן כזה ללימוד קבלה. זאת אומרת, הם לומדים את ספרי קבלה שלנו כדי לחפש מקורות לתיאולוגיה שלהם. כן, אתה? פעם ביקשו ממני לתרגם, ביקשו ממני לפני שנים רבות, ביקשו ממני שאני אתרגם לצרפתי איזה ספר קטן בקבלה. אמרתי בשום פנים ואופן לא, כי זה יגיע אליהם. כן, מה אתה אומר? לא, זה משהו אחר. סתרי תורה זה לימוד.
גם לימוד ככה
זה לימוד ודאי, ודאי. זה לימוד עיוני, סתרי תורה. קבלה זה לא אקסטזה. זה שיכול להיות אדם במצב אקסטטי בגלל מה שהוא למד, בבקשה. אבל הלימוד עצמו הוא עיוני. עיוני, יש ספרים, יש מפרשים, יש מאמרים וכו'. טוב, זה שאלה, זה שאלה. כן, איך נערך הזוהר? מי כתב אותו? מי ערך אותו? ברור שזה הכל מתחיל מרבי שמעון בר יוחאי. השאלה היא, איזה צורה זה קיבל במהלך הדורות? אתה שואל שאלה שצריכה פה הרחבה גדולה, זה לא...
לא,
זה
משפט אחד.
לא, אי אפשר במשפט אחד. כן, לא, זה דברים, לא כדאי להיכנס לזה לפרטים האלה. אם אתה רוצה, יש מאמר יפה בנושא הזה של הרב, איך קראו לו, הלל צייטלין, בספר בפרדס, לא עושה, במעגלה הנגלה והנסתר. במעגלה הנגלה,
יש ספר כזה מוכרים?
כן, בהוצאת פרדס, בהוצאת יבנה. זה או בספר הזה, או בספר שלו. לא, לא, יש לו ספר אחר, בפרדס החסידות והקבלה. זהו, שם יש לו מאמר על הנושא הזה. בפרדס החסידות והקבלה. מה אין שם? הספרים של הרב צייטלין בכלל הם ספרים מתוקים מדבש, כדאי לקרוא. הוא היה אדם מאוד רחב אופקים, הוא גם היה חבדניק. גם היה פילוסוף, גם היה חילוני באיזשהו שלב, גם היה תלמיד של הרב קוק. היה עשה הרבה דברים בחיים. בסוף הוא נהרג בשואה, בפולין. הוא ביקר את הרב פה ביפו, ירושלים איתו. אז מה אנחנו אומרים? כן, ואז יישארו אצלו העניינים, יישארו אצלו הראשנים הרוחניים בתור מחשבות מנסעות את הרוח ומועמות אותו לספירה האלוהית העליונה שהוא מקור האושר והזוהר הנשמתי ליחיד ולציבור. זהו.